ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. כתבנו נושא כללי עד ו עמוד א', זאת אומרת כל הנושא הזה יעסיק אותנו עד סיום השיעור. התייחסות לדברי ריש לקיש. אולי ראיתם בגמרא שלנו, השם ריש לקיש נמצא בתוך קופסת אש, הבלטה שאומר שאנחנו נעסוק בדברו עוד פרק זמן, וכפי שציינו עכשיו עד ו' עמוד א'. הנושא קשה לו לריש לקיש עד קטני על קורבנות שקובעו שלא לשמה, כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, דאינן מרצין. א', אם כשרים, למה אין מרצין? ב', אם אינן מרצין, למה הן באים? הגמרא, רמי ריש לקיש על מרוי, בין מדרש ומקשי. ריש לקיש היה שוכב על ביתנו בבית המדרש, ובתוך כדי העלה קושיה. אם כשרים הם אותם קורבנות שהוזכו במשנה שנשחטו שלא לשמה, והמשנה קבעה שהם כשרים, כשרים ירצו, למה שהבעלים לא יצאו ידי חובתן למרות שנשחטו למשל שלא לשמה? ואם אין מרצין כפי שקבע המשנה, למה באים? למה ממשיכים להקריב אותם? רש"י כותב, וזה מאוד חשוב לציין, למה הם באים? והקטי לא כמה לי טעמה דמתניתין דיאפינן ממוצא שפתיך. כבר ראינו את התשובה לשאלה הזאת, התשובה המבוססת על הפסוק בדברים פרק כ"ג שצוטט כבר בתחילת הפרק, אבל אנחנו נגיע לזה שוב. אבל בינתיים התשובה הזאת עוד לא נשמע, נגיד, בבית מדרש, ולכן היה מקום לריש לקיש לשאול את השאלה. הגמרא ממשיכה, אמר לו רבי אלעזר, מצינו בבאין לאחר מיטה שאין קשיים ואין מרצין. יש תקדים לדבר כזה, שאדם שיחב קורבן, עוד מעט נראה את הדוגמה, אבל הוא לא הספיק להביא אותו, מת. היורשים מביאים את הקורבן, הם כשרים והם הם אינם מרצים, כי אין כפרה למתים. אז כמו התקדים הזה, אז אל תתאמה על מה שכתב, מה שמובא במשנה. תתנן, והנה רבי אלעזר ממשיך עם המשנה שמוכיחה את הדבר הזה שכשרים והם מרצים. האישה שהביאה, אישה שילדה, יולדת חייבת קורבנות כפי שכתוב בתורה. היא מביאה חטאת ועולה. אז היא הביאה חטאתה ומתה, יביאו יורשים עולתה. עולתה ומתה, היא הביאה רק עולתה ומתה, לא יביאו יורשים חטאתה. בקורבן חטאת החוקים הם שונים. יש מושג שחטאת שמתו בעליה הולכת למיטה אם כבר הופרש הקורבן. אין להביא קורבן קורבן חטאת שמתו בעליה. אבל אם אנחנו נתמקד ברשע פה, היא הביאה את החטאת, מתה אחר כך, היורשים מביאים את עולתה. אז זה דוגמה של דבר ש כשר, כתוב יביאו יורשים אותה ואין מרצין, היא כבר איננה. הגמרא ממשיכה עם תשובת או קושיית ריש לקיש, תשובת ריש לקיש לנאמר, אמר לי מודינה לך בעולה דעתיה לאחר מיטה, אני מוכן להודות לך בעניין קורבן עולה שהיא באה לאחר מיטה. רש"י כותב, מודין הלך בעולה שאם שחטה שלא לשמן שתתקרב, אף על פי שאינו מרצה, או אם ומוצינו שבא לאחר מיטה ואינה מרצה. כלומר, מאחר שיש תקדים, בסדר, אני מוכן להודות לך בקשר לקורבן עולה, והוא הדין לשלמים ושאר קורבנות חוץ מחטאת ואשם. מי הוא? אשם זה לא עתיד לאחר מיטה, דקיימלן דחור שבחטאת מיטה באשם רואה, מנהלן דקרב שלא לשמן, הועיל ואינו מרצה, דלא אפי קטנה דמדיטין אלא פסח וחטאת. בקיצור, רק פסח וחטאת, אם עוקבו שלא לשמן אנחנו אומרים פסולים. אבל קורבן אשם, הגמרא ממשיכה, אשם דלא אתי לאחר מיטה מנהלן, אשם שבעיקרון אם הבעלים, יש בעלים שעברו על עבירה שחייב קורבן אשם והם מתו, אז אותו קורבן אשם כפי שרשי אמר ואנחנו קראנו תוך רשי, שאותו אשם שהוא יפריש שולחים אותו לראות עד שיפול בו מום. כלומר, לא מביאים את האשם של אותו אדם שמת. עכשיו, אם יש קורבן אשם שלא מתו הבעלים אלא שחטו אותו שלא נשמע, לפי המשנה היא קשרה ולא עלו לבעלים לשם חובה. אז מה אומר יש לך שואל, מה תגידו על אשם שהוא לא כמו התקדים שראינו אצל העולה וגם אצל שלמים, הם באים לאחר מיטה, אז מילא אני מבין את ההקלה אצלם, אבל אשם שלא בא לאחר מיטה מנהלן, שואל ריש לקיש, שהוא יהיה כשיר שלא לשמה. אמלי המורה רב אלעזר עונה, הרי מחלוקתך בצידו, רבי אליעזר, התנא אומר, אף אשם. כמו שאתה חושש, נגיד, יש לך בסיס לחששות שלך אצל התנא, רבי אליעזר שאומר, נכון, באמת גם האשם הוא כמו החטאת, שהוא לא כשר. אשם שנשחט שלא נשמע, פסול. זו דעתו של התנא, רבי אליעזר. אז אם אתה חושש מפני קושייה שלך אצל קורבן אשם, בסדר, הנה יש לך תשובה ובסיס אצל התנא הזה. אמר ריש לקיש בשומעו התגובה הזאת, הוא אמר, זהו שומעים עליו אדם גדול הוא. הוא מתכוון למורה רב אלעזר שמשתתף פה בדו שיח, מה הוא רכש כזה רושם ציבורי שהוא אדם גדול? הוא לא כזה. כאמינה נא משנה שלמה, אני מצטט את הרבנן שאומרים שהשם שנשחט שלא לשמה כשר, ואת אמרת לי רבי אליעזר, ואתה מצטט לי כאילו פרס תנחומים שיטת יחיד, זה לא מספק את הקושי שלי. אני לא מבין שיטת הרבנן שהוא כאן מוגדר כמשנה שלמה, שאומר שהשם שכפי שאמרנו מקודם לא בא לאחר מיטה, איך זה שקורבן כזה שאם נשחט שלא נשמע אומרים כשר ולא עלו לבעלים לשם חובה? אלא אמר ריש לקיש, אפתח ענה פתחה לנפשי, אני אסביר לעצמי הכשרות של השם שלא נשמע. תשימו לב, יש פה סימון חדש, צורת ארגש, וממול בשוליים מבנה כתבנו שאנחנו מבליטים את הביטוי פתחה, פסוקים שבהם ריש לקיש מצא מקור לעד הקטני על שלא לשמה כשר ואינו עולה לשם חובה. אז מה מצא ריש לקיש? שוב פעם, ענה פתחה לנפשי, אפתח ענה פתחה לנפשי, מוצא שפתך. המשך הפסוק ראינו כבר מקודם, מוצא שפתך לשמור ועשית כאשר נדרת נדבה לשם אלוקיך. אז שאלנו אותו שאלה בעבר, היי נדבה נדר הוא? איך הפסוק אומר נדבה? נדר הוא, וכולי, קיד דיליאל, הנה הגמרא חוסכת דיו, ורק מפנה אותנו לתחילת הפרק, שאם עשית את הקורבן כמו שצריך, דהיינו לשמע מתחילה ועד סוף, אז אתה מקיים את הנדר. זה מה שכתוב מוצא, שפתך תשמע ועשית כאשר נדרת. ואם לא עשית את הקורבן כמו שצריך, פספסת בשלב מסוים ועשית אותה שלא לשמע, אז נדבה, אז הוא בכל זאת כשר, אבל כנדבה. ואנחנו בעבר הרחבנו על ההבדל בין נדר ונדבה. התוצאה אבל שמאחר שאנחנו לא מגדירים אותו כנדר שהוא יוצא חובתו, הוא מקיים רק נדבה, הוא עדיין צריך לצאת חובתו בהבאת קורבן שני. זה הכוונה כשר ואינן מרצים. יש פה צורת מעוין, וצורת מעוין באורך הגמרא שלנו היום, צורה חשובה, כי היא, בכך אנחנו נגשר על כל שני העמודים של גמרא, לאות, ומה כתבנו פה בצד? התייחסות של אמוראים לדו שיח בין ריש לקיש ורב אלעזר. מספרים רומאים אחד ושניים הם התייחסות על דברי ריש לקיש. מספר רומאי שלוש, שאפשר לראות אותו אם מדלגים קדימה לדף לעמוד ב', יותר מחצי עמוד, יתפי רב נחמן מוששת, מספר רומאי שלוש, שם התייחסו לדבריו של רבי אלעזר שנה לריש לקיש. אז חזרה לגמרא, יתיב רבי זירא ורבי יצחק בר אבא, ויתיב אביי גבאיו, אביי ישב על ידם, ויתבי וקמרי, והם ישבו ואמרו, קשיא ליה לריש לקיש אשם דלואתי לאחר מיתה, ונסיב לה תלמודה מוצא שפתיך. לריש לקיש היה לו קושיה מאוד מסוימת, קורבן האשם שאנחנו אמרנו שאם בעליו מתו לא הספיקו להביא אותו, זהו, הוא נעצר, הוא לא בא לאחר מיתה. ואז על זה, כדי להצדיק אשם שהקריבו בעליו שלא לשמע, הביא את הפסוק מוצא שפתיך. אימא, אנחנו היינו אומרים, הבא בנדר ובנדבה לייתי ולא נרצי. קורבנות שאדם יכול לנדב אותם או לנדור, למשל קורבן שלמים, קורבן עולה, כאלו קורבנות שבאים בהתנדבות, אני יכול להבין שאם נעשו שלא לשמע, אדם שחט למשל עולה לשם שלמים, זה בגדר, זה בתחום הנדרים או הנדבות, בסדר, אז תביא אותם. אם שחטת אחד כזה שלא נשמע, תמשיך להביא אותו, ונכון, הבעלים לא יוצא ידי חובתם, אבל עליהם נאמר כשרים ולא מרצים. אשם, זה כבר תחום אחר, זה לא קשור לפסוק, לא לייתי כלל, אל תביא אותו בכלל. אם הוא נעשה בשלב מסוים שלא נשמע, נעצור פה, לא נתקדם עם הקבת אותו קורבן אשם. אז שוב פעם לחזור על הנקודה פה, ריש לקיש יש לו קושיה בקשר לאשם, ומביא פסוק שלכאורה אין לו קשר לאשם, כי הפסוק מתייחס לקבוצת קורבנות אחרות שמוגדרות כנדרים ונדבות. לא, אשם לא בא, אדם לא מנדב קורבן השם, קורבן השם בא לחפר החטא. אמר לו אביי שישב על יד, כפי שראינו מקודם, רבי זר ורבי סרפה רבא, הוא אמר, אני יש לי מילה על ריש לקיש, אני רוצה להסביר כך. ריש לקיש מאחה פתח, תשימו לב, יש פה עוד פעם מצוות הרגש, הגמרא מתרכזת בדבריו של ריש לקיש שאלה קושיה סביב הקורבן אשם. שלב ראשון, התשובה לזה, חשבנו, מונח ב... התשובה מונחת בפסוק מוצא שפתיך. לא, נעזוב את זה. ריש לקיש הסביר את הקורבן אשם שנשחט שלא נשמע, בכל זאת מביאים אותו, הוא פתח מהפסוק ושחט אותה לחטאת. אותה זה מין מיעוט, זה מה שמגביל אצל קורבן חטאת. וקורבן חטאת יש לה סטנדרט ששונה מכל שאר הקורבנות. אותה לשמה כשירה שלא לשמה פסולה, השאר קודשים שלא לשמן, כולל האשם, כשירים. יכול ירצו, אם עשית אחד משאר קודשים שלא לשמה, אם תגידו שהבעלים גם יוצאים מידי חובתם, תמוד לומר, על זה אומרים מוצא שפתיך. כלומר, אם עשית הכל כשורה, אז יצאת. אם לא עשית כשורה, אז זה כשר, זה נקרא נדבה, אבל לא יצאת ידי חובתך. אז אנחנו, מעניין רק לשים לב שהבאי שומר על הפסוק מוצא שפתיך פה בשיח של ריש לקיש, אבל הוא לא, זו לא הפסוק שעונם ישירות למקרה של האשם שנשחט שלא לשמה. המקרה של האשם שנשחט שלא לשמה שהיא שירה נלמד מדיוק מקורבן חטאת. מצד האם הבעלים יוצאים מדי חובה או לא, אז זה סומכים על הפסוק מוצא שפתיך. אבל לא נגמר. שאלה, ואימא אולי ניתן עדיין להקשות. הבא בנדר ונדבה, לייתי ולא לרצו. אשם ארצו אינה מלרצו. מאחר שהפסוק מוצא שפתיך, תשמור ועשית כאשר נדרת, מתייחס לתחום של נדרים ונדבות, שמה נגיד שאם עשית כדין, אז יצאת ידי נדרך חובתך. אם לא עשית כדין, אז אתה לא יצאת ותצטרך להביא עוד קורבן. אבל בקשר לאשם שלא בתחום הזה, נגיד שאם עשית שלא נשמע, בכל זאת תקבל כפרה על צונה מלרצי, שונה לנדרים ונדבות. אמר אביי, תשימו לב, יש פה צורה חדשה, צורת בית. כתבנו פה א', יש א', עוד בית בעמוד הבא, בערך בשורה שביעית אצלנו בגמות המסומנות, שם מופיע רבה, ובצד כתבנו א', ב', תשובותיהם של אביי ורבה לשאלה, למה לא אמרינן האשם דנעשה שלא לשמה, נמי ירצה. הגמרא, אמר אביי, אשם דמירצי לא מצית אמרי. קל וחומר מעולה. ומה עולה שאינה, עולה הוא דוגמה של קורבן שבא בנדר ונדבה. ומה עולה שאינה מחפרת, היא לא מיועד לכפרת עוונות, אינה מרצה, אינה, את האשם שמחפר אינו דין שאינו מרצה. הנה דבר שאפילו לא בא כדי לחפר. אם נעשתה שלא לשמה, לא, הבעלים צריכים להביא עוד עולה. אשם שיש לו תפקיד של כפרה, בוודאי שאם נעשתה שלא לשמה, הבעלים לא מתכפרים. וכמובן יצטרכו להביא עוד אחד. הגמרא אומר, מה, אתה רוצה לעשות קל וחומר מעולה, כאילו עולה הוא יותר קל, ובכל זאת לא מרצה? לא נכון. מה לעולה שכן קלים? קורבן עולה נשרף כולו, לא נאכל שום חלק מעולה על ידי הכהנים. זה מראה שהוא עוד יותר גבוה משאר הקורבנות. לכן אני יכול להבין שאם נעשה שלא לשמה, פגעת באנושות, וצריכים להביא, כמעט אנושות, צריכים להביא עוד אחד. אז אני לא יכול להגיד קל וחומר מעולה שבעלים של אשם שעוקב שלא לשמה לא נרצים. טוב, שלמים יוכיחו. אז נעשה את קל וחומר מקורבן שלמים, מה קל וחומר שלמים שלא בא לחפר, אבל אם נעשה שלא שמה לא מרצה, השם שכן בא לחפר ודאי, ודאי שאם נעשה שלא שמה לא מרצה. וגם על זה יש פרחה, מה לשלמים שכן טעונים נסחים או תנופת חזה ושוק. לשלמים יש תכונות, יש הלכות שלא נמצאים אצל השם. הקורבן שלמים מביאים יחדיו יין לנסחים, וגם מניפים חזה ושוק. דברים האלו לא עושים אצל קורבן אשם. טוב, אז אולי דווקא אצל שלמים אנחנו מבינים שאם עוקבו שלא לשמע זה לא מרצים, אבל אצל אשם אולי כן. עולה תוכיח, אז נחזור לעולה. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. התכונות של כל אחד, השלמים לא כמו העולה, העולה לא בדיוק כמו השלמים, אבל יש צד השווה. הצד השווה שבהן המכנה המשותף בין עולה ושלמים, שהן קודשים ושוחתן שלו לשמן כשרים ואין מרצין, אף אני אביא אשם שהוא קודש ושחתו שלו לשמור כשר ואינו מרצה. וגם על זה מביא בפרחה, מה להצד השווה שבהן העולה ושלמים, שכן ישנו בציבור. הם קורבנות, קורבן עולה נמצא, מביאים אותה ציבור לפעמים, וקורבן שלמים, אמנם זה פחות שכיח, אבל בחג השבועות מביאים כבשי עצרת שהם קורבן שלמים של ציבור, אבל השם אין בו בציבור, אינו נמצא בציבור, הציבור לא מביאה קורבן השם אף פעם. אז אולי כאלו קורבנות, אם עוקבו שלא לשמע לא מרצין, אבל השם עדיין שעוקב שלא לשמע אולי כן מרצה. תודה, קורבן תודה, תודה תוכיח, זו קורבן שאינו בציבור, אגב הוא סוג של קורבן שלמים, הוא לא בציבור, ואם עוקב שלא לשמע, הבעלים שהיו חייבים קורבן תודה צריכים להביא עוד אחד. אז הנה דבר שהוא דומה לשלמים במובן הזה שאינו בציבור ולא מרצה אם נעשה שלא לשמע, אז גם השם נאמר אותו מהתודה. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', מה לתודה? לא, אני לא יכול ללמוד מקורבן תודה, שכן תונה לחם. כידוע, מי שמביא קורבן תודה מביא 40 כיכרות לחם יחד עם הקורבן תודה. זה הופך אותו להגיד מיוחד ויותר חמור במובן הזה מקורבן שלמים, מקורבן אשם. ולכן אני מבין למה אצל תודה שנעשה שלא לשמע אין מרצה, אבל לא כן אצל אשם. אז אני לא יכול ללמוד מתודה. טוב, אז נחזור לעולה ושלמים יוכיחו. ושוב פעם מה אמרנו, אבל זה לא בדיוק, כי עולה ושלמים נמצאים בציבור. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השבע שבהן איזו תודה, עולה ושלמים, מה משותף להם? שאין קודשים ושחתו שלו משמע כשר ואינו מרצה, אף אני אביא אשם שהוא קודש ושחתו שלו לשמו כשר ואינו מרצה. אז הנה יש לי בסיס ותקדים לנאמר אצל קורבן אשם שהוא כשר ואינו מרצה. ובכל זאת גם זה לא מספיק, פרחה, מה הצד השבע שבהן? תודה עולה ושלמים, שהן באים בנדר ובנדבה. אז מאחר שיש להם את התכונה הזאת שבאים בנדר ובנדבה, והשם אין לו התכונה הזה, התכונה הזאת, אז אולי הדין שונה אצל השם. כלומר יש מקום עדיין לחשוב שהשם שוקף שלא נשמע כשר ומרצה. אלא אמר רבה, יש פסוק, הפסוק הזה מזכיר את רשימת הקורבנות, זאת התורה וכולי. ראינו את הפסוק הזה בדלת עמוד ב', שוב נזכיר, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולשם ולמילואים ולזבח השלמים. וכך אנחנו מבינים, הקישו האשם שמוזכר פה בפסוק לשלמים, שגם מוזכר בפסוק. מה השלמים שהן קודשים ושחתן שלו לשמה קשרים והן מרצים? אף אני אביא אשם שהוא קודש והן מרצה. שואלת הגמרא, מהי חזית דאקשית לשלמים אקיש לחטאת? מה מצאת להקיש את הקורבן אשם לשלמים ולהגיע למסקנה שאמרנו שקשר והן מרצה? למה לא תקיש את האשם שמוזכר בפסוק לחטאת, שגם כן מוזכר בפסוק, ואנחנו יודעים אצל קורבן חטאת שנשחט שלא לשמה פסול לגמרי? הגמרא עונה, כבר יש לנו תשובה לזה. עמיית רחמנה אותה, ראינו את זה כבר בעמוד א', ושחט אותה לחטאת, אותה לשמה הקשירה שלא לשמה פסול. זה מה שראינו מקודם. אז אין להקשות למה לא מקישים את האשם לחטאת. יתיב רב הונא ורב נחמן ויתיב רב ששת גבאיו. שוב פעם התייחסות לדבריו של ריש לקיש, זה פפיון מספר 2. רב הונא ורב נחמן ישבו, על ידם ישב רב ששת ויתבי וכאמרי. ציטטו את הקושקושי של ריש לקיש. קקשי לי לריש לקיש אשם משום דולו עתי לאחר מיטה. קורבן כזה שלא בא לאחר מיטה, מניין לנו שיהיה קשר עם הבעלים מקריבים אותו שלא לשמו? למה לי רב אלעזר, למה רב אלעזר שראינו בסיפור המקורי, למה רב אלעזר לא אמר לו אשם נמי עתי לאחר מיטה? כלומר, אשם שמתו הבעלים, אנחנו יודעים, שולחים אותה, אותו, את הקורבן אשם, את הבהמה, לרעות בשדות, עד שיפול בו מום, ואז מוכרים אותו, פודים אותו, ולוקחים את הכסף שמקבלים תמורת הפדיון, וקונים קורבנות לקץ המזבח, וקורבנות נדבות ציבור, שבזמן שהמזבח לא פעיל, מקריבים אותם עם... והם נקראים קץ המזבח, ולכן הוא כשר שלא לשמו, כי יש פן באשם שכן בא לאחר מיטה. וכפי שהוכחנו או ראינו והרגשנו בסוגיה הקודמת, אם הקורבן בא לאחר מיטת הבעלים, אני יכול כבר להבין למה אם אותו קורבן מובא שלא לשמו על ידי הבעלים, שהוא יהיה כשר. אז רבי אלעזר היה יכול פשוט לדחות את ריש לקיש על הסף, כי ריש לקיש טען השם הוא לא כמו נדרים ונדבות שבאים לאחר מיטה, זה לא בא לאחר מיטה, תגיד לו. רבי אלעזר יכול להגיד לו, זה כן בא לאחר מיטה בצורה הזאת. אמר לו רב ששת, רב ששת שישב על יד רב הונא ורב נחמן, הוא עונה להם, השם למאי קרב? כשאנחנו מדברים על הקרבתו לאחר מיטה, באיזו צורה הוא נקרב? למותרו. מותרו, מילה אחת, היא מכילה את כל הסיפור שאמרנו מקודם. לוקחים את האשם, בית דין אומרים, שפוסקים, שמעבירים אותו לרועה, שיראה אותו בשדות, עד שיבוא במום. זה נקרא מותר. שרק כאילו מה שנשאר ממנו, דהיינו הכסף שמקבלים מהאשם, אז זה נופל לנדבה, זה עובר לקנות קורבנות נדבה. חטאת נמי מקרב קרבה מותרה. שוב פעם, אם הפן של האשם שמאפשר לנו לומר שהוא בא לאחר מיטה זה בצורה הזאת, שנגיד אותו בקיצור למותרו, אצל חטאת מוצאים גם כן מושג כזה של מותר. המושג אצל קורבן חטאת, שאגב רק נציין, חטאת שנעשתה שלא נשמע פסול לגמרי, אבל צריך לתת גם כן מוצאים את המושג של מותר. אם אדם למשל הפריש, הוא חטא, הוא אחר חלב בשוגג, והוא הפריש שתי חטאות, אחד או נגיד השני לאחריות, שאם יקרה משהו לראשון אז יש לו את השני רזרבה. הוא לא היית צריך אותו כרזרבה, אז מה עושים עם אותו חטאת שני? הוא נקרא מותר, הוא באמת נשאר. מה עושים איתו? אז אותו דבר, הוא שוכים את זה לראות עד שיפור בומום, וקונים נדבות, נדבות ציבור. רשי בשורה הראשונה בקצורות, חטאת נמי מותו נדבר הוא, כגון הפריש שתי חטאות לחיות, לחיות מתקבל אחד מהם, שנייה תראה כבר עד שיבור במום, והיא אחרי שנופר מום פודים אותו, פודים אותה, קונים בהמה תמימה לשם נדבת ציבור, והיא קריבה לאחר מיטת בעלים שנתפקים, נתקפר בחברתה בחייו. אותו בעלים התכפר כבר, כפי שאמרנו, זה לא בעיה פה של חטאת שמתו בעליה שהולכת למיטה, לא, ואין זו חטאת שמתו בעליה. אמה, מה רואים מכאן? עתיה חטאת לאחר מיטה, ואפילו אחי פסולה שלא נשמע, ועכשיו נעמי לפסול. עכשיו אז מה שקורה פה, רב ששת דחה את ההצעה של רב הונה ורב נחמן למה שרב אלעזר היה יכול לענות לריש לקיש. לא היה לו יכולת לענות שאשם בא לאחר מיטה, כי אם כן גם חטאת בצורה הזאת שמותר בא לאחר מיטה, ואנחנו יודעים שחטאת שנשחט שלא נשמע פסולה לגמרי, אז נגיד אותו דבר יוצא לאשם. הגמרא מחזירים חטאת אף אגב דקרבה מותרה. נכון שבחטאת יש מותר, אבל מה לעשות, מעת רחמנה הוא, כלומר רק אצל חטאת אומרים שאם נשחט שלא לשמו פסול, מה שאין כן אשם, אין המיעוט הזה. שואת אומר, מה פתאום? יש אשם נעמי כתיב בי הוא, אז שגם כן יהיה פסול כמו החטאת שלא לשמו. לא, ההוא, המילה הוא שמופיע אצל אשם, זה כתוב בתורה לאחר הקטרת אמורים הוא דכתיב. זה מופיע אצל הקורבן אשם, אבל בשלב מאוחר, בשלב שהכהנים כבר הקטירו את האמורים, ואז התורה כותבת אשם הוא. יש פה קטע שבסוגריים, ואנחנו מציינים בהערה בשוליים, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא להראות שעיקר התשובה הסתיים, שאין להשוות את הקורבן אשם לחטאת. ומה שנשאר פה, אם אתם עוקבים אחרי המשולשים בצד, כתבנו תחת המבנה אלו המשולים שהיו מעקב, ניסיון לומר שישם כשר שלא לשמוע סמך והוא בא לאחר מיטה בתור מותר, והניסיון הזה נשאר. כלומר מה שרב אונה ורב נחמן הציעו כתשובה חלופית עבור רב אלעזר לריש לקיש מצליח, והדו שיח הזה הסתיים פה. מה שקורה פה בסוגריים, אנחנו בתוך הסוגריים מובא הרחבת העניין של האזכור של הוא והשם אחר תרת אמורים. נמשיך בגמרא כדתניה, מה שהזכרנו פה שהמילה הוא אצל השם מופיע אחרי הקטרת אמוריו של אותו קורבן השם, כדתניה, אבל השם לא נאמר בו הוא אלא לאחר הקטרת אמורים, למרות שהמילה הוא היה נשמע כמין מיעוט, שאם עושים אותו שלא לשמע הכל פסול, והבא שם כתוב הוא, אבל הוא כתוב בשלב מאוחר אחר תרת האימורים, והוא עצמו אם לא יקטירו אימורים כשר, אפילו אם לא מקטים את האימורים בכלל, כגון אם נאבד האימורים, השם בכל זאת כשר. אז המילה הוא אצל השם לא מורה על דבר המעכב אם נעשה שלא לשמה. ואלא הוא למה לי, אז למה התורה כותבת המילה הוא אצל השם, אם אתה אומר ש הוא כתוב בשלב שאפילו לא מעכב, לא חיוני. וכדאבון המרב, המילה הוא אצל השם בא ומורה לנו הלכה חשובה אחרת. דאבון המרב, השם שניתק לראיה לראות בשדות כדי שיפור ברמום, ואחרי שהוא ניתק לראיה, רשי מסביר שניתק לראיה שמתו בעליו, כאילו השם, מה קרה? הבעלים של השם עוד לא הספיקו להביא אותו והם מתו, או שנתקבו באחר, זה נאבד בזמני ובינתיים הספיקו להתקפר בהם האחרת, השם אחר, מצאו את זה וניתק מדין השם לראיה. שמו לו בדין, הוציא אור ויראה. זה הכוונה ניתק. הוא עובר, נגיד, פסק דין פורמלית מבית דין, שכעת צריכים לנתק אותו מדין השם. אז מה קרה פה? השם כזה שניתק לראיה, עוד לא נפל בו מום. ומה עשו? ושחטו סתם. והביא אותו ככה, אחרי הפסק דין, לפני שנפל בו מום, שחטו בבית המקדש, סתם, כשר. הוא כשר, רשי כותב, כשר לעולה, הועיל וסופו לקצב מזבח שהוא עולה. בכל מקרה, היינו אחרי מום, פודים אותו וקונים קורבן עולה. אז מה קרה פה? הזדרזו, לא חיכו עד שיפור בו מום, אלא לקחו את הבהמה עצמה, שמה שהיה שם, בינתיים היה פסק דין לראות, שחטו אותו סתם, הוא כשר, ורשי פשוט מוסיף, כשר כקורבן עולה. והדיוק כך, ניתק אם, לא ניתק לא, מה שאמרנו עכשיו שהוא יהיה כשר לעולה, זה רק אם אותו קורבן אשם שמתו בעליה למשל, או נתקפו באחר, אותו אשם קיבל פסק דין לראות. אבל אם לא קיבל פסק דין לראות, לא ניתק מהמעמד של אשם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא כשר כעולה. מה הייתה, מה המקור לזה? המקור הוא בהוויתו, הנה המילה הוא אצל אשם, שמורה על כך שהוא יישאר אשם, הוא נשאר אשם גם אם מתו בעליו, אם לא היה פסק דין לנתק אותו מהמעמד של אשם. רשי כותב, ניתק אין דמעקר שם אשם, הנה זה נעקר שם אשם, הנה מי שנמסר לו רואה, אחרי כמובן פסק בדין, וקם סתם אל עולה. לא ניתק, לא, אבי סתם אל עולה, אבל אם לא ניתק, אי אפשר להגיד סתם אל עולה. דאמר קרא, אשם הוא, בהוויתו יהיה, הוא נשאר אשם. אז ללא ניתוק לראיה, אשם הוא, המילה הוא מראה על כך שנשאר אשם. ואז מה אתה עושה? אתה שוחט אותו סתם? אתה מצפה שיהיה קשה לעולה? מה פתאום? לא יהיה קשה לעולה. נמשיך בגמרא, פפיון מספר 3, ונזכיר מה שאמרנו מקודם. כאן ההתייחסות יהיה ישירות לדבריו של רב אלעזר, שהוא ענה לריש לקיש בסיפור המקורי. יתבי רב נחמן ורב ששת, ויתיב רב עדה בר מתנה גבאיו. שוב פעם רואים שלושה רבנים, שניים אומרים משהו ומחכים לתגובה של השלישי. במקרים הראשונים ראינו אביי מגיב, זה במקרה הראשון. במקרה השני ראינו רב ששת מגיב, וכאן אנחנו נחכה לשמוע את תגובת רב עדה. אז ויתבי וקאמרי, ואנחנו רב ששת אמרו, עדי כמר רב אלעזר, מצינו בבאים לאחר מיטה שאין כשרים ואין מרצים. יש לנו חץ, ננצל את החץ, זה מחזיר אותנו לעמוד א', גבוה חזרה לעמוד א'. רב אלעזר ענה לריש לקיש שהפריע לו, היה קשה לו, מה זה האשם שהוא כשר ולא מרצה. אז רב אלעזר אמרנו, יש תקדים בהלכה של קורבנות, למשל שמתו הבעלים ובכל זאת מביאים אותם, אז הם כשרים, אין מרצים, כי הבעלים כבר מתו. הביאו את הדוגמה של אישה היולדת. אז מה שרבזר אמר על קורבנות כאלו באים לאחר מיטה, שאין כשרים ואין מרצים, למה לי כך שאלתם של רב נחמן ורב ששת, למה ריש לקיש לא ענה לו, למה לי ריש לקיש, הנאו נמי ליתו ולירצו, אותם קורבנות שרק היורשים מביאים כי מתו הבעלים, למה שלא נאמר שהיורשים האלו יביאו אותם וגם יתכפרו לירצו על היורשים? אנחנו פה מתחילים מעקב, אתם רואים את צורת הרגש מופיע בשני כיוונים, ובצד בשוליים כתב לתחת הכותרת מבנה, זה מעקב בעניין אשם הבא לאחר מיטה, קוראים לזה גם מותרות. בהמשך אנחנו רואים את הצורה הזאת עם קטע צר למעלה, הצעה לומר ליתו ולרצו היורשים, שלמה שלא נגיד היורשים מביאים אותם והיורשים עצמם ייהנו מכפרה מהקורבנות אלו. הצורה ההפוכה זה דחייה. אז בינתיים נחזור מה שאמרנו עכשיו, למה ריש לקיש לא ענה לרבי אלעזר, אותם שאתה מצטט לי כתקדים דבר שהוא כשר ואינו מרצה, למה לא אומרים שכשר הוא מרצה? אמר להן רב עדה בר מתנה, איך אתם מציעים כזה דבר? איזו תנתין ציטט רב אלעזר ליאל בעמוד א', הזכרנו את זה עכשיו, המקרה של היובדת. מה, אז מה אתם מצפים שהיורשים ישיגו את אותה כפרה של היולדת? אז עבדה אומר, יולדת, אם היא ילדה בניה, מי ילדו? הבנים של היורשים האלו הם לא ילדו. מה הקשר בין הקורבן שלה, אמנם היא מתה עכשיו, וההצעה הזאת שלכם שבמקומה שבניה יתכפרו, שעליהם נגיד ליתו ולירצו, שירצה עבורם? מה תקיפלה רב אסי? רב אסי עונה לרב עדה, הוא דוחה את דבריו של רב עדה. ומען למה למטה, מה מפריע לך שהבנים שלה לא ילדו ולכן לא שייך ריצוי אצלם? ומען למה לן דאיקה כמה עשה גבה לא מתכפרה, אותה יולדת שהיא מתה, אם היא לא מתה והיא הייתה מביאה את העולה, היא לא הספיקה בסיפור שלנו, אבל אם היא הייתה מספיקה להביא את העולה, בן אדם שיש לו עבירות שהוא לא קיים מצוות עשה, אנחנו יודעים שהקורבן עולה יש לה כוח לחפר על כך, למרות שזה לא, נגיד, לא כל כך מפורש מבחינת פסוקים, המקרא, כמו אצל קורבן חטא וקורבן אשם, שאתם מפורש שהם מיועדים, הם קורבנות המיועדים לכפרה, אבל קורבן עולה גם כן יש לה כוח כפרה. אז רב אסי כאן טוען, ואם היה אצלה אותה יולדת כמה עשה לא מתכפרה, לא הייתה מתכפרת באותה קורבן עולה שיולדת מביאה, וכיוון חיית כמה עשה גבה מכפרה, יושיע נמי מכפרי, היושים כן נמצאים באותה זירה כמו האמא שלהם, כמו שהאמא שהם שייך בה ריצוי על מצוות עשה, מעבר לכך מעבר לעובדה שהיא יולדת וחייבת בכל זאת להביא קורבן עולה, היא הייתה מתכפרת על עבירות עשה, נגיד אותו דבר אצל היורשים. אז ההצעה שראינו מקודם שלנו, של רב נחמן ורב ששת, למה שריש לקיש לא היה דוחה את דבריו של רב אלעזר בכך שאותם קורבנות שבאים לאחר מיטה ליתו ונרצו על היורשים, כן, יש מקום לטעון כך. תשובה או דחייה לזה. למימרא דקניא לו, מה אתה אומר שיורשים של שור קבן הם נהיו הבעלים הגמורים, קניא לו של קניין, קנו את הקורבן? רש"י לקראת הסוף, חמש שורות מהסוף, למימרא דקניא לו ליורשים בהמת קורבן אביהן דקפחת תכפר עליהו. נמשיך בגמרא. ואמר רב יוחנן, הניח מנחה לשני בניו ומת, קריבה ואין בו שותפות. בואו נקדים במשפט אחד דין מיוחד אצל קורבן מנחה. אותו קורבן מנחה ניתן להביא אותו על ידי יחיד. שותפות לא מביאים קורבן מנחה. אין כזה דבר ששניים או יותר נהיו שותפים כדי להביא קורבן מנחה. אז דרך הקורבן מנחה נוכל לראות האם יורשים קונים את הקורבן ממורישם. מה אומר רב יוחנן? הניח מנחה לשני בניו ומת. בן אדם הפריש קורבן מנחה, לא הספיק להביא אותו לבית המקדש, הוא מת. אותו אדם השאיר שני בנים. מה קורה איתו? קריבה. אפשר להקריב אותו, ואין בו שותפות. וישר כדאי תקניא לו, אם היה צעד לחשוב שיורשים קונים את הקורבן, אז הופך להיות קורבן של היורשים ויש שניים מהם. נפש, אמר רחמנא, נפש כוונה יחיד, ולא של שותפות. אז מכאן רואים שיורשים לא באמת קונים. אם הם באמת לא קונים, אז אין מקום להציע שהם יתכפרו, כמו שרב אסי ניסה להציע שהיורש כן יקבל כפרה כמו היולדת שמתכפרת על עשה שלה. גם הם לא, אין מקום להציע את זה. למה? כי הם לא קונים. איך אני יודע שהם לא קונים? בגלל הדין שלו אצל קורבן מנחה שמת אדם, יש יורשים, הם עדיין יכולים להביא אותו, להקריב אותו, סימן שהם לא הבעלים. כי אם הם היו בעלים, קורבן מנחה בשותפות לא בא. שואל את הגמרא, ולא קניא לו? ואמר רבי יוחנן, הניח בהמה לשני בניו ומת, קריבה, הבנים היורשים הם מקריבים לבהמה ואין ממירים בה, ואין יכולת לעשות תמורה. רק נפתח סוגריים ולומר שתמורה היא קודם כל זה מעשה שאסור לעשות, אבל אם אדם מעמיד קורבן אצל בהמת חולין והוא אומר הרי זו תמורת זו, אותו קורבן חולין הוא נקרא תמורה, הוא קדוש וגם מקריבים אותו. היכולת לעשות את זה, אנחנו שוב פעם לא אומרים שמותר לעשות את זה, אבל על האפשרות, היכולת לעשות את זה, שותפים לא יכולים לעשות את זה. בואו נתקדם בגמרא ונבהיר את הדברים בהמשך. עכשיו אנחנו שואלים, מה אתה אומר שיורשים לא קונים? רבי יוחנן אומר שאדם שהניח בהמה לשני בניו ומת, בהמה ואין ממירין בה, אי עמד בשלמה קניא לו. אם אתה אומר שהיורשים כן קונים, היינו דאין ממירין בה, דהבי לה כשותפים, אותם יורשים הם כמו שותפים, ושותפים, הגמרא ממשיכה פה בדבר עמוד א', ושותפים לא מצו ממירים, אלא אי עמד לא קניא לו. אם אתה אומר שיורשים לא קונים, אמורינא מלימו, שיהיה אפשרות לתמורה, שזה עדיין נחשב בבעלות פרטית. אמנם הבעלים מתו, אבל זה לא שלהם ממש. ומאחר שכתוב בו, כתוב כאן בגמרא, קריבה ואין ממירים בה, זה סימן שאותם יורשים הם קנו, וזה מסביר למה אין ממירים, כי זה כן, זה נחשב כשותפים, הם שותפים בו, ושותפים לא ממירים. וכמובן, אולי זה כבר מיותר לחזור על כל המהלך, אבל אם אנחנו מי שיורשים קונים, אז עדיין חוזרת האפשרות שהם כן יתקפרו. הגמרא דוחה, שני אתם. אצל דין תמורה זה שונה. דיאמר קרא, אם המר ימיר, לרבות את היורש. הכפילות לשון בתורה מאפשרת תמורה גם על ידי היורש, למרות שהוא לא קונה, ואני רוצה להדגיש את זה עוד פעם, הוא לא קונה. יש כזירת הכתוב שיורש אחד, כאן הגמרא אומרת אחד ממיר ואין שניים ממירים, אבל אנחנו הדגשנו את העיקר מדין, מהדין הזה שהם ירשו את הבהמה ואין ממירים, אי יכולת להם לעשות תמורה, זה לא נובע מכך שהם קנו. לא, יורש לא קונה, זה נובע מכך שכתוב בתורה עם המר ימיר. וגם רשי מזכיר שכל פרשת תמורה נאמרה בלשון יחיד, אפשר לראות את זה ברשי שורה שנייה, שכל המושג של תמורה זה שייך ליחיד, לא לשניים ומעלה. אבל מהדין תמורה לא רואים שיורש קונה, הוא לא קונה, ובכל זאת אם הוא יחיד יכול להמיר, שניים לא. מתקיף לרב יעקב נער פקוד אלא מעטה. אם אתה אומר שכפילות הלשון בפסוק מראה על יורש אחד ולא שניים, גבי מעשר דכתיב, פדיון מעשר שני. יש פסוק ויקרא פרח אבזיים פסוק למד, אני אצטט את הפסוק ממה שכתבנו כאן בשוליים, כתוב וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לשם הוא קודש לשם. פסוק למד א', ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. במעשר שני, כידוע, אם אדם אין לו יכולת להביא את כל פירות מעשר שני שלו לירושלים, יש לו אפשרות לפדות את הפירות מעשר שני על כספים ומביא את הכסף. עכשיו, אם הבעלים של הפירות הוא זה שפודה אותם, הוא מוסיף חומש. זה מה שקראנו בפסוק עכשיו. עכשיו, אנחנו מתייחסים לתופעה של כפילות לשון. אז רב יעקב מן הפקוד שואל, אם כפילות הלשון מראה על יורש אחד ולא שניים, אלא מעט אגב עם מעשר, תכתיב, ואם גאו יגאל, לרבות את היורש, שאדם הפריש מעשר שני, מת, לא עשה כלום עם הפירות, היורש יכול לבדות. אחי נמי, אחד גואב לאין שניים גואלים, רק אם אדם ישיר בן אחד אז יש אפשרות לפדיון, אבל אם יש שניים יורשים לא יכולים לבדות, זה לא נכון. שני מעשר עונה הגמרא, אל תקשה ממעשר דגבי עבור נמי איתי בשותפות. גם בעודו בחייו אותו אבא, אם הוא היה שותף ביבול הזה, היה אפשרות לפדיון. כלומר, לא מצינו שותפות שנמעט מפדיון מעשר שני. אז אין פה מקום להקשות ממעשר שני. אבל בתמורה, ראינו כבר עדיין בחייו של אדם, דבר שבשותפות אין תמורה. אמר לי רבאסי ורבאשי. ומינה, אבל ממה שאמרנו, אנחנו יכולים להציע את הדבר הבא. אי עמד בשלמה קניה להו, אם אומרים שיורשים יש להם קניין, היינו דחד מי המימר. אני יכול להבין, אם אנחנו חוזרים לדין תמורה, שאם יש קניין, אז אני יכול להבין איך זה ש יורש אחד לפחות יכול להמיר, אלא אם לא קניה לו, איך היא מימר? איך אדם שאין לו קניין בבימה יכול להעלות על הדעת שיש אפשרות להמיר? ואמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, המקדיש מוסיף חומש, הוא מתכפר, עושה תמועה. אנחנו הדגשנו את זה עם קפקוף, זה מה שאנחנו מעוניינים בו כרגע. והתורה משלו אשר חברו, טובת הנאה שלו. אנחנו בתוך כדי השיעור שלנו היום במפת התלמוד, אנחנו לא נתייחס, אפשר, נשאיר את זה לכל אחד מכם, לעיין ברש"י, מה הכוונה של דין א' ודין ג', אבל מה כתוב פה בדין ב'? המתכפר עושה תמורה. אם אדם לא קונה, הוא לא יכול לעשות תמורה. רש"י כותב, הוא מתכפר עושה תמורה, דאי הוא, מי שמקבל כפרה, דאי הוא, הווי בעלים דידי. כאילו לגבי הדין הזה של תמורה, הוא נחשב הבעלים. ובמסכת תמורה י' תמה בפרק כמה. אז אנחנו רואים ש... מי ש עושה תמורה הוא זה שמתכפר. ואם אתה אומר שיורש אחד עושה תמורה, סימן שהוא מתכפר. ורואים שיורש קונה. אם יורש קונה, גם אלו שבאים לאחר מיטה ליטו ולירצו, כמו שהצענו בתחילת המהלך. הגמרא דוחה, מקיבה לא מכפרה. כפרה גמורה זה אינו, ולכן אנחנו יכולים להגיד שמנחה שירשו שניים קריבה, זה לא נחשב ממש שלהם. כי אם זה היה נחשב ממש שלהם, קורבן מנחה לא בא על ידי שניים, לא בא בשותפות. אז כשאנחנו מדברים על יורש והיכולת שלו להתכפר, מקיבה לא מכפרה, מקופיה מכפרה. מקופיה כוונה צף, משהו קליל, יש איזו רמה קלילה של, של כפרה ש, שיש, ולכן יש לו ליורש אחד מספיק קשר לעשות תמורה. רש"י, ומשני מקיבה לא מכפרה, מקופיה מכפרה, כפרה קבועה שיורש בעליו ממש, אין להן. יוקח גבי מנחה בידי יורשים, מספר יורשים, כשרה לקרב, זה לא חל שותפין, השם שותפין לא חל על מה שיורשו, המנחה שיורשו. אבל כפרה קופיה וצפה ממילא יש להן, בו ילקח ממיר, לכן שייך לאותו יורש יחיד להמיר. אז אם אנחנו רק ננצל את הסימונים שלנו, את הרי געש שהתחיל מההצעה, למה הריש לקיש לא היה יכול לענות לרבי אלעזר, שאומר יש תקדים לדברים שבאים, שהם באים לאחר מיטה, שהם קשיים ואין מרצין, למה ריש לקיש לא אמר להם שיבואו וגם יחפרו על היורשים? זה היה בתחילת המהלך, הסימון שלנו, ההרגש עם החלק קצר למעלה. אחרי כל המהלך, אם עוקבים אחרי הדו שיח הזה, כל הקטע, כל הגמרא מסתיימת עם הרגש הפוך. מה זה מראה? שבעצם יש דחייה לאותה הצעה, למה? הצעה של, של הרבנים, רב נחמן ורב ששת, כלפי רב נחמן, למה הוא, כלפי ריש לקיש, למה הוא לא אמר כך? כי אין לו מה כך, אין לו מה ליטו ולרצו. כאילו רמת הכפרה של יורשים בקורבן שיורשו זה סך הכל מקופיה מחפרה, זה לא כפרה גמורה. עד כאן שירנו להיום.